שבוע שעבר, לפני שבוע, נתחיל ככה לסכם בקצרה. לפני שבועיים ראינו מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, מה האופן שבו מפרשים את התורה. האם התורה עד כמה שאפשר יכולה להתפרשת רק מתוכה, או שהתורה יש אנחנו צריכים לקרוא אותה לאור הנחות יסוד, שהנחות היסוד שלאורם אנחנו קוראים את התורה הם ההיגיון האנושי, או במילים אחרות, ההיגיון האנושי, מי שהגדיר אותו ומי שפיתח אותו זה הלוגיקה היוונית והפילוסופיה היוונית. ראינו את זה סביב הרמב״ם בתחילת, סביב הרמב״ן בתחילת פרשת וירא, והרמב״ם בחלק ב' פרק מ"ב ממורה נבוכים, איך לפרש את תחילת פרשת וירא, מה זה המלאכים ומה זה, אז שם ראינו איזשהו מחלוקת איך לפרש את התורה. זה מה שראינו לפני שבועיים. לפני שבוע דיברנו על היחס שבין על היחס שבין מה? כן. על היחס של הרמב"ן לפילוסופיה. מה זה?
באזורים שהם
בתנ"ך, נכון, כן, על חוסר היכולת של האדם להגיע לתובנות מוסריות, ועל חוסר היכולת של האדם להגיע לתובנות מוסריות ואחרות רק מתוך עצמו, כן, אין אסור מתיר, אין אסור מתיר עצמו מבית החבושים, ואדם אין לו יכולת לגאול את עצמו ולצאת מהמיצר. הדבר היחיד ש מאפשר לאדם להגיע לאיזשהם תובנות משמעותיות זה רק גילוי מבחוץ, כלומר התורה. ולכן הוא יהיה איזושהי אמירה על אנשים שאין להם מסורת, וכל המוסר והכל בעצם הוא נובע מהמסורת. היום אני רוצה קצת לדבר, טוב, כמובן שזה תפיסה מסוימת על היחס בין הטבע לבין התורה. לפי הרמב"ן הטבע והתורה שניהם גילויים של האלוקות, אבל זה גילויים במישור אחר לגמרי. הטבע זה מישור נמוך של גילוי, ולכן מתוכו אי אפשר להגיע לתובנות יותר מדי מרחיקות לכת, בניגוד לתורה שהיא גילוי גבוה של החוכמה האלוקית. ולדעת הרמב״ם בעצם גם הטבע הוא אחד הכלים שדרכו מבינים את החוכמה האלוקית, כמו שהתורה היא אחד הכלים שדרכה מבינים את החוכמה האלוקית. והאמת היא שניתן להגיע למוסר האלוקי ולחוכמה האלוקית דרך כל אחד מהכלים, רק שהתורה היא איזשהו דרך קיצור שמאפשרת לנו להגיע יותר בקצרה לחוכמה האלוקית. היום אני רוצה קצת לעסוק בתפיסות שלהם על העיסוק בחוכמה היוונית, שכמובן זה נגזר מתוך התפיסות שדיברנו עליהם. אז אולי נתחיל דווקא משיטת הרמב״ם, כי דווקא הרמב״ם יש בזה איזשהו חידוש בשיטתו. הגמרא ב... מה? חידוש שזה הפתעה. אם אני אשאל אדם מה שיטתו של הרמב״ם בעניין העיסוק בחוכמה היוונית, מה תהיה התשובה? אחלה דבר, זה מצוין, זה סדר בוקר, כן? טוב, אז בוא נראה מה, יש סיפור בגמרא במנחות, נדמה לי בדף צדיתת. שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, כגון מי שלמדתי את כל התורה כולה, מה הוא לעסוק בחוכמה היוונית? אמר לו, מה? כן, אז הוא אמר לו, כתוב, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, מצא שעה שהיא לא יום ולא לילה, ועסוק בו בחוכמה היוונית. אז בקיצור, תלמד פילוסופיה בשירותים. זה פחות או יותר מה שהוא אמר לו במחילה. למה אני אומר את זה? כי יש הרבה בתים של תלמידי חמים משמעותיים שאני מכיר, זה זרם כזה, שיש להם ספר חוכמה היוונית בחדר מסוים. יכול להיות, כן, שאלה. בכל אופן, לא יודע, אני לא, סליחה שאמרתי את זה, אבל הוא אמר לו, מה הוא אמר לו בעצם? זה רע, זה טוב, מה הוא אמר לו? מה הוא אמר לו? זה אסור?
אולי
אמר שזה מסוכן? הוא לא אמר. מה הוא אמר?
זה
זניח, וזה ביטול תורה. זה בעצם הטענה המרכזית, זה כמו לשחק כדורגל, זה מה שהוא אמר לו. הוא לא אמר לו שזה בעייתי, הוא אמר לו שזה מסוכן, הוא אמר לו, זה זניח,
מנחות
או צדיתת או קופתת. עוד צד איתת או קופתת, אני לא זוכר כרגע. משהו עם תת. קופתת, לפי ההקשר זה צריך להיות קופתת. צד איתת. טוב. כי שם דווקא באזור קופתת יש כל מיני דברים שקשורים ליוונים. אז זה זה מקור אחד בגמרא. לעומת זאת, בגמרא בהרבה מאוד מקומות יש התייחסות אחרת. יש כתוב בגמרא שכשצרו בני חשמונאי זה על זה, אז היה שם ולא יכלו להתגבר אחד על השני, אז היה שם זקן אחד שלעז להם בחוכמה יוונית, והוא אמר להם כל זמן שהם קריבו את התמידים, אתם נוצחים אותם, אלא תעלו חזי, חזי, מה?
מה זה קשור לחוכמה
היוונית? או, או, אז אבי צודק, מה זה אומר קשור? במקרה הוא היה יווני, במקרה, כנראה הסיפור, כנראה חז"ל ראו בסיפור הזה, שהחוכמה היוונית היא זאת, בכל אופן שם כתוב, לפני שהשאלה של אבי היא שאלה טובה.
אף אחד לא חשב על רעיון כזה מזעזע, חוץ מי שיודע חוכמה יוונית. מה שחוכמה יוונית משפיעה?
שנייה, שנייה, בואו קודם מה היה כתוב שם. מה מסופר שם בגמרא? מסופר, אז זה הסיפור. הסיפור הוא שכשצרו מלכי חשמונאי זה על זה, ולא יכולים לנצח, עד שבא אחד שהיה בקיא בחוכמה יוונית, ולעז להם ביוונית, מה הוא לעז להם ביוונית? שנזרוק חזיר, ואז החזיר נעץ את לפיו, מה זה? הוא נעץ את זה, ונזדעזע ארץ ישראל, באותו הזמן גזרו ארור שילמד בנו חוכמה יוונית.
ואף אחד פוסק את הגמרא עכשיו.
מה?
זה הגעת, אף אחד פוסק את זה.
אז בואו נראה, אז בואו נראה, הרמב״ם כן פוסק את הגמרא.
מה? הרב אבוז, מה אחד לא פוסק את זה?
שנייה, שנייה, בואו, אני רוצה קצת... שנייה, בואו נתקדם קצת. אז צודק אבי במה שהוא אומר, א', איך הסיפור קשור לתוצאה? בסדר, זה שאתם לא אוהבים את היוונים, אבל מה זה קשור בכלל לתוצאה לחוכמה היוונית? זו שאלה אחת. שאלה, נקודה שנייה שצריך לשים לב, אם החוכמה היוונית היא כל כך בעייתית וכל כך מסוכנת, אז היה צריך לגזור עליה עוד הרבה לפני שהיה את הסיפור הזה. היה צריך להגיד, תשמעו, חוכמה היוונית זה כפירה, זה דבר שאסור להתעסק איתו. חכמים לא אמרו דבר כזה, לא שאמרו מראש זה כפירה, אלא מה? קרה איזה אירוע שבעקבותיו קרה משהו. אז אפשר להבין את זה בתור מין גזרה, הועיל והיוונים עשו, הם כל כך רשעים, אנחנו רוצים להתרחק מהם, אבל זה לא שבאמת יש משהו בחוכמה היוונית. או כמו שאני הבנתי מישראל, האירוע הזה גילה את הבעייתיות שיש בחוכמה היוונית. זאת אומרת, החוכמה, הרבה פעמים, איזושהי תורה, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לסיכון שיש בה. כל תורה שנקרא, יש בה דברים מעניינים, יש בה דברים נכונים, יש בה אמת. אנחנו לא נשים לב עד כמה, איפה הבעיות שבה. כשקורה איזשהו אירוע, אנחנו מבינים שיש פה דינמיקה, שהיא מתחילה מללמד שפה היוונית, והיא נגמרת בלהעלות חזיר לבית קודשי הקודש, לירושלים.
זה קפיצה לוגית, לא?
מה זה?
קפיצה לוגית.
זו קפיצה לוגית אם זו קפיצה לוגית. כלומר, אם אתה יכול לבסס את הקשר בין לימוד חוכמה היוונית לבין, אתה לא שמת לב לזה בהתחלה, אבל אחרי שקרה האירוע הזה, אתה יכול להבין איך התפיסות האלה הובילו לסיפור המסוים הזה. אפשר לקרוא את הגמרא הזו בשתי צורות, אני מודה ומתוודה, אפשר לקרוא את זה באמת שאין קשר כמו שאבי אומר, אלא מה? זה כמו שרצו להרחיק מהגויים, אז אמרו שאסור לאכול את התבשיל שלהם. מה הקשר? מה? כן, כל מיני דברים כאלה, כל מיני הרחקות מהיוונים או הרחקות מהגויים, שהן לא בדיוק קשורות לאירוע ספציפי, או שהאירוע ספציפי באמת חשף בעיה יסודית שהייתה קיימת, ולא בהכרח שמנו לב אליה עד שהיא נחשפה בסיפור הזה. כן.
אפשר להגיד שחוכמה
היוונית זו חוכמה היוונית,
זאת אומרת, הטקטיקה היוונית זו
חוכמה היוונית, כלומר, יש פה איזה מלאך מלוכלך שהחכם הזה ידע,
וזה החוכמה
היוונית,
גם
טקטיקה,
כלומר, הטקטיקה של מלחמה, ומאותו זמן
ידעו שלא ידעו את
זה.
אז רק את זה אסור ללמד.
כדי שלא
יגיע את זה. יכול להיות, יכול להיות. טוב, אני בעיקר רוצה להתרכז בשיטת בדברי הרמב״ם, וקצת בדברי הרמב״ן. הרמב״ם, בהלכות עבודת כוכבים, כותב את הדברים הבאים. וכל הלאווים האלו בעניין אחד הם, והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה, כן? אם אדם עושה איזשהו מעשה שמראה, אדם הולך לא, צריך להבין מה זה, איזה מעשים, אבל מתי לוקים, אבל נעזוב את זה. ולא עבדת כוכבים בלבד הוא שעשו להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה, כן, אדם שקונה עבודת כוכבים. אז כשהוא קונה עבודת כוכבים, אז הוא עדיין לא עבד עבודת כוכבים, אבל הוא פונה אחרי עבודת כוכבים. הפנייה הזאת חייבים עליה מלכות. טוב, אז זה עבודת כוכבים. אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם, לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזרים אנו, שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונימשך אחר ירורי הלב, משדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריה. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? תאמין יתור אחר עבודת כוכבים, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא שם ההוא שם אינו, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ופעמים בנבואה שם היא אמת, שם היא אינה, ופעמים בתורה שם היא שם מן השמיים, שם אינה, ואינו יודע המידות שידין בהם עד שידע האמת על בוריו, ונמצא יוצא לידי מינות. ועל עניין זה הזהיר התורה ונאמר בה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות. ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות. בקיצור, אסור לעלות לקומה השנייה של הספרייה. זה פחות או יותר מה שכתוב ברמב״ם. נכון?
לא.
למה לא?
זה גם סותר את מה שהוא כותב בפירוש שלו למשנה באבות שם בפרק ב', הוא כותב שכתוב שם מבש אחוד ללמוד תורה, למה? כי זה למה אתה שיד האפיקורס, כלומר, זה שם מפורש, אדם צריך ללמוד חוכמות חיצוניות כדי לדעת משהו לאפיקורס, ועכשיו כתוב, מה כתוב במשנה? מבש אחוד ללמוד תורה, ובמשל הוא כותב שם שלא יעלה לבך ללכת אחריהם, זאת אומרת, שם
כאלות... תסביר לי, עזור, מה כתוב במקום אחר, מה כתוב פה? מה שכתוב פה...
כותב, אדם שלא מרגיש מספיק חזק דתית,
קודם כל, הרמב"ם, בוא נראה לאיזה דברים הרמב"ם מתייחס. בוא נחזור שוב על ההלכה, על ההלכה מהאמצע. כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה. אסור לערער במחשבות שהתוכן שלהם הוא עקירת עיקרי התורה. כמו...
שהם גורמים לו.
כל מחשבה... איזה מחשבה גורמת לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה? מחשבה שהתוכן שלה זה עקירת התורה. בוא נראה...
כל מה שגורם הוא ככה, לא כל מה שכך הוא גורם.
או, יכול להיות, אבל בוא נראה, הרמב״ם קצת לא כל כך ברור פה. אם כל מה שהייתי יודע על הרמב״ם זה הלכה הזאת, בוא נראה למי הוא מתייחס. כן, אני אפילו הדגשתי את זה.
אדם שדעתם קצרה.
בוא, לאיזה תפיסות... שנייה, לא.
כל אדם
דעתו קצרה. מפני שדעתו של אדם קצרה. ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, איזה דעות יש בהם סיכון? פה הרמב״ם אומר, כיצד פעמים יתור אדם, יתור אחר עבודת כוכבים. טוב, אז דברים שיש בהם תפיסות של עבודת כוכבים, צריך להתרחק מהם. ופעמים יחשוב בייחוד הבורא שם ההוא שם אינו, תפיסות ש... טוענות שהבורא הוא שיש יותר מאחד, גם כן צריך להתרחק מהם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. מה זאת אומרת מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור? מה פשט בזה? נכון, זה משנה. אבל מה זה? לא. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור? מה הכוונה?
דברים מטאפיזיים.
מה זאת אומרת?
אלוהים, לא אלוהים, כמה...
שאסור לו להתלבט בשאלה, שהוא לא יפתר דברים שנוגעים בשאלה מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור. בואו נחשוב רגע למילים. מה זה מה לפנים ומה לאחור? מה היה לפני בריאת העולם ומה היה אחרי בריאת העולם? יפה. מה היה לפני בריאת העולם? מה כן היה?
לא היה זמן.
מה כן היה?
לא היה.
היה אלוהים, נכון?
לא היה.
מה האלטרנטיבה?
שהעולם קדמון.
נכון. זאת אומרת, כשהרמב"ם אומר מה לפנים ומה לאחור, הוא בעצם מתכוון כאן לשאלת היסוד שעומדת בינו לבין אריסטו. האם העולם קדמון? העולם איננו קדמון. מה לפנים ומה לאחור? האם לפנים היה אלוקים או לא היה אלוקים? כן, אילן.
זה לא ברור מהמשנה תורה, הוא סובר אבל. בגלל בעולם קדמון, כי אם אתם מסתכל ביסודי התורה א' ד' נראה
נו
שם זה משהו שהוא סובב של עולם קדמון.
למה?
הוא אומר העולם שהגלגל תמיד סובב.
נו, אז מה?
יש דרך להסביר שהרמנקר חושב שלום
קדמון,
אבל הוא אומר
שעדיף
להעדיף.
איפה שמעתם את זה? שלום צדיק? איפה שמעתם את זה?
צריך לדייק, צריך לדייק.
זה כתב שכל נברא בתורה זה יש מי יש. כל נברא בתורה זה יש מי יש. ולשתת הרמב״ם אפשר להסביר את בריאת העולם
שכתוב
התורה, גם כמו
משל,
כמו
שאר הדברים. הרמב״ם אומר בעצמו שאם לא הייתה תורה, אם לא הייתה לנו, הרמב״ם עצמו אומר את זה, נדמה לי שאני הבאתי את זה. הרמב״ם עצמו אומר שאם היה לי הכרח לטעון שהעולם קדמון, הייתי מסביר את, 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 את ספר בראשית כי לא העולם קדמון. הרמב״ם עצמו סובר, הרמב״ם עצמו סובר.
אבל הרמב״ם עצמו,
מיסוד התורה, תשמע, הרמב״ם במורה נבוכים יש לו עשרות פרקים ששוללים את התפיסה שהעולם קדמון, והרמב״ם מסביר למה הוא שולל אותה. עכשיו, מה, למה להגיד אחרת? מה, המצוי הזה הוא אלוקי העולם, אדון כל הארץ, הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק. נו, אז מה?
שהגלגל סובב
תמיד. אז מה זה תמיד?
נכון.
תמיד זה רגע בריאה?
כן. כן, תמיד מרגע בריאה, תמיד, לא. עכשיו פה, אני רוצה שנסביר למה זה נקודה חשובה. כי ברמב״ם זה נקודה עקרונית מאוד שלחוקי הטבע יש להם תמידיות. ואנחנו נעמוד על זה כשנגיע בהמשך, אם תהיו ילדים טובים, ונדבר בהמשך על ענייני נס וטבע, אז אנחנו נראה שבאמת שיטת הרמב״ם שאין נס מתמיד. ולרמב״ם זה נקודה עקרונית שהטבע הוא תמידי. זה נקודה עקרונית, זה שהוא תמידי, הוא תמידי מהרגע שהוא קיים. על כזה דיוק קלוש, להוריד 30 פרקים במורה נבוכים בשביל מה? אני באמת לא מבין. לא מבין. כדי שהוא יתאים למה? מה הסיפור? מה?
הרב, מה
שאומר לגבי
עולם קדמון, אתה צודק,
שהוא
אומר שם, אם הייתה הוכחה לכך שעולם קדמון, אז הייתי אומר שעולם קדמון.
אז הייתי מסביר את כל הפרקים כאלגוריה.
אותו דבר אומר
בדיוק
לגבי עולם
קדמון,
שאומר, אין הוכחה לא לכאן ולא לכאן.
ולכן...
אבל אני מעדיף את עולם חודש, זה מה שאומר.
והוא מסביר גם למה.
הוא מביא שתי טענות.
והוא מסביר למה, מה הוא מסביר?
הוא אומר
דבר אחר. א', אז הוא אומר שתי טענות, הוא אומר, אני בודק קודם כל את המסורת, זאת אומרת, א', זה קשור למה שדיברנו על לפני שבועיים. אני סוטה מפשטי המקראות כשיש לי הכרח. כשאין לי הכרח, אני לא סוטה מפשטי המקראות. זה א', וב'.
זה נוח לחשוב את זה, כי אתה יכול לחשוב על השגרה פרטית, וניסים את
זה. זאת אומרת, ההשלכות המוסריות של העולם קדמון, זה הן השלכות מוסריות בעייתיות. זה שני הדברים שהרמב״ם בגללם מכריע, כמו הצד שהעולם מחודש ולא קדמון. עכשיו הרמב"ם מסביר את זה עשרות פעמים, ויש לזה בכל הנפקמינות שיש לזה, נבואה, השגחה, כל הנפקמינות, הרמב"ם לוקט באופן ברור וחזק שהעולם מחודש ולא קדמון. אז עכשיו כתוב תמיד, אז יש לנו שתי אפשרות, או תמיד מהרגע שהוא נברא ואז זה מסתדר עם כל מה שהוא כתב בכל מקום אחר, או שנצא טוב עם הפרופסורים. מה הסיפור? מה? מה?
מה מי שנצא טוב עם פה? זה גם פרשנים של הרמב״ם עצמו.
מי? איזה פרשנים?
עם משה נרבוני.
כספי. בסדר, באבן כספי, ברור. מצאת לך. כן.
מה? אני לא מבין עם הקוציה, הרמב״ם. או בעין, או אלף, עין, אלף, עין, אלף, עין, בית כותב במפורש. אני כעשה, אני בא להסבר לך את מציאות השם, מוכיח קודם את מציאות השם וייחודו ותתתה, על פסי זה שהעולם,
קדמון.
קדמון, ואז אני לא רוצה לתלות את מציאות השם.
לא, אבל שם, לא, לא, זה... אז
אם זה יכול להיות, זה באלף,
לא, 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 זה לא תירוץ. דווקא זה לא תירוץ טוב, כי שם הוא כותב את השורה התחתונה, ולא אופציה תיאורטית. ולכן...
הוא כותב בחיבורנו ההלכתיים, זה יהיה המהלך.
טוב, אז תראה לי את זה אחרי זה. בסדר. על כל פנים, אני חושב, בתור הנחה פשוטה שהרמב״ם, כשהוא אומר משהו, מתכוון אליו, זאת הנחה שלי בכופן, אז כשהרמב״ם אומר מה לפנים ומה לאחור, הוא בוודאי מתכוון למחלוקת העקרונית שלו עם אריסטו, עם העולם קדמון או מחודש. כשהוא אומר מה למעלה, מה למטה, למה הוא מתכוון? מה זאת אומרת?
למעלה?
מה זאת אומרת? מה למעלה? מה זה סתם? יכול להיות, או שהוא מתכוון פה להשגחה, לא? מה למעלה, מה למטה, האם יש השגחה? לא יודע, זה לא כל כך ברור. מה לפנים, מה לאחור, ברור שזה, הוא מתכוון לשאלה עם העולם קדמון. ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה אינה, ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה. אז נבואה בתורה זה בעצם אותה שאלה בדיוק, האם האל מתנבא לבני אדם או לא, זו אותה שאלה בדיוק. פעם אחת זה שאלה על הנביאים באופן כללי, ופעם השנייה זה שאלה ספציפית על חמישה חומשי תורה. הרמב״ם בחלק ב' פרק למד ב' מקשר כידוע בין שאלת העולם קדמון, העולם נברא, לבין שאלת הנבואה. והרמב״ם כותב שהשאלה האם העולם קדמון או נברא, היא משפיעה על השאלה האם האל יכול להתנבא על בני אדם. כי אם העולם קדמון, אז אין רצון. ואם העולם נברא, אז יש רצון. וברגע שיש רצון, יש אופציה לנבואה. הרמב״ם מדבר על זה בחלק ב' פרק למד ב', ולכן באמת שאלת השאלות שעומדת אריסטו לבין הרמב״ם, זה השאלה אם העולם קדמון או נברא. על כל פנים, אנחנו רואים פה בדברי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הסתייגות הלכתית די משמעותית, שלא משאירה הרבה מקום לספק. אתם עכשיו צודקים. באמת, אני רוצה לעשות רגע איזו השוואה הלכתית קודם, בין השאלה אם מותר ללמוד חוכמה יוונית לבין שאלה אחרת. אבל הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים לא משאיר הרבה מקום לספק, ויש איסור לעסוק בחוכמה יוונית. אם הייתי קורא את הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הייתי מגיע למסקנה, אינה חינמי יש איסור ללמוד אריסטו. כי אריסטו מערער את האמונה הפשוטה שהעולם נברא, ואריסטו מערער את האמונה הפשוטה שיש נבואה ושיש תורה ושיש השגחה. כל שאלות היסוד האלה, אדם שלומד אריסטו מתערערות אצלו, והוא מתייחס אליהם במפורש. אז מה כולכם אמרתם? מה אמרתם?
זה למי שדעתו קצרה.
הדבר הזה הוא לכאורה...
גם זה עבודת כוכבים, זה לא...
לא, לא, אז הרמב"ם אחרי זה אמר, זה לא רק על עבודת כוכבים, אלא גם על כל דבר שעוקר את עיקרי הדת, גם אם הוא לא עבודת כוכבים.
אבל זה הכל מתחת ל...
לא, לא, אז הוא ממשיך אחרי זה, זה לא רק דין בעבודת כוכבים, נכון? תסתכל. ולא עבודת כוכבים בלבד, הוא שעשו להיפנות אחרי, אלא כל מחשבה שהוא גורם לאדם לעקור. נכון? גם מינות זה עקירה, גם אם זה לא עבודת כוכבים. אני חושב שאי אפשר ללכת לתשובה הפשוטה. התשובה הפשוטה זה אם זה גורם לאדם לעקור. זה מזכיר לכם איזה גמרא? פרק תשיעי בבבא מציע. יש גמרא בגמרא בפרק תשיעי בבבא מציע, לא, זה גמרא מפורסמת מאוד. כתוב, לא ירבה לא סוסים ולא ישיב את העם מצרימה, ולא, לא, כתוב על מלך, לא ירבה לו נשים ולא יתו את לבבו. ושלמה המלך אמר, אני, מה? אני ארבה ולא יתו את לבבי. ומה כתוב בסוף? נשיו יתו את לבבו. נכון? ומכאן נחלקו התנאים, האם אנחנו דורשים טעם הדקרה. נכון? יש מחלוקת תנאים, דעת רבי שמעון שדרשים את טעם הדקרה. מה שאנחנו פוסקים הלכה, אז אנחנו יכולים לדרוש את הטעם שכתוב בפסוק, ולפי הטעם שכתוב בפסוק, לפסוק הלכה. כן? למשל, לא תחבול בגד אלמנה. למה לא תחבול בגד אלמנה? כדי שלא יסיין השם רע בשכנותיה. ולכן הוא מגיע למסקנה הלכתית מסוימת. אותו דבר כאן, לכאורה, לכאורה זה בעצם מה שאומר הרמב״ם. למה אסור ללמוד חוכמה יוונית? אסור ללמוד חוכמה יוונית כי היא מתה את הלב. והם אומרים, אם היא מתה את הלב, ואם היא לא מתה את הלב, אז אסור. אתם אומרים את מה ששלמה המלך אמר. ואסור, והרמב״ם לא פוסק כמו שלמה המלך. הרמב״ם פוסק שלכל מלך אסור להרבות נשים. אז לכל אדם מישראל אסור ללמוד אריסטו. זה בדיוק אותו דבר.
אבל זה לא מצוות, זה לא מצוות שכתוב בתורה לא הרבה לא נשים, שאסור לדרוש טעם. והרמב״ם שאומר לך,
הרמב״ם פה אומר, מי שלומד אריסטו עובר בלאו דאורייתא. זה מה שהוא אומר, זה מה שכתוב פה. אי אפשר להתווכח עם זה. ספר שמערער על ההנחה, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור, זה איסור דאורייתא שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. נכון?
יש מקום לפרק
במקום החמציות,
למקום שלא כוח המציות.
כלומר?
מקום שאתה
אם אתה לא, אם הוא מצליח למחר ותוכל ללמוד, אז אתה תלמד, אתה לא צריך ללמוד, אני אומר רק תורה כזה, פשוט וזה.
אז אתה אומר, יכול להיות שבמצבים מסוימים חכמי הדורות יראו שזו תקנה גדולה שיהיו אנשים שילמדו ולכן יתירו את האיסור. אבל באופן בסיסי זה איסור? אלא אם כן, תראו, אני חושב שהלכתית צריך להבחין פה, צריך לקחת את הפסוקים. מה האיסור על מלך? מה האיסור על מלך? האיסור על מלך הוא לא ירבה לו נשים. למה לא ירבה לו נשים? כתוב בתורה ולא יתו את לבבו, נכון? אבל האיסור הוא לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו נשים, זה האיסור. והטעם הוא ולא יתו את לבבו, נכון? אצלנו מה האיסור? מה האיסור? נכון? לא תתורו, לא תתורו אחרי לבבכם. זה האיסור. נכון? האיסור הוא, ולכן כיוון שלא תתורו אחרי לבבכם, לכן מה אסור לעשות? לכן אסור לקרוא בספרי מינים. אם היה כתוב בתורה אסור לקרוא בספרי מינים, למה אסור לקרוא בספרי מינים? כי כדי שלא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז ההשוואה הייתה נכונה. אבל זה הפוך. כתוב בתורה לא תתורו אחרי לבבכם. ולכן אסור לקרוא ספרי מינים. אבל מי שקורא בספרי מינים, וכשהוא קורא בספרי המינים הוא אומר, אני לא תרחל לבבי, זה אפילו לא אבא אמינה. הדברים ברורים לי, הדברים מחוברים לי כסמנה. אני קורא את זה, וזה מוסיף לי, אבל תוך כדי הקריאה זה לא מטלטל את העולם הרוחני שלי, אז זה לא איסור בכלל. כלומר, אם האיסור, אתם מבינים את ההבדל? פה אסור, יש לא הרבה לא נשים. זאת אומרת, אבל למה לא הרבה לא נשים? זה המייסה שאסור. אני אומר את זה עכשיו בלימוד, כן?
מה?
מה? מה? כן, אם האיסור, אתה לא זוכר על השיעור באמונה. אם האיסור הוא לא הרבה לא נשים, אז אתה לא יכול להתחכם. אבל אם האיסור הוא לא תתורו אחרי לבבכם, האיסור הוא לא לקרוא ספרי מינים. האיסור הוא לא, מה? אתה לא מבין את החילוק? נכון? זה נראה לי, ולכן מה שאתם אומרים הוא הפשט ברמב״ם, אבל צריך לשים לב שזה פשט מאוד 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 תובעני. לפני שאדם פותח איזשהו ספר, הוא צריך לשאול את עצמו מה ההשפעה של הספר הזה עליי. אני חושב שזה פשוט, שזו ההלכה שיוצאת מדברי הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים. עכשיו, לגופו של עניין, כן.
בכל מקרה, באמת, בזמן שאתה קורא ספרים חיצוניים, אתה צריך שיהיה לך עמוק בראש שהקדוש ברוך הוא עומד לפניך, כי אם אתה לא יעמוד לפניך, אז יצא תרבות רע. הוא כן עושה את החילוק שהרב אומר שהוא שולל, שהוא עושה.
ואם הקדוש ברוך הוא לא עומד לנגד עיניך כשאתה קורא, אז מה?
אתה לא עושה עירת שמיים,
זה מינות המעיקות. טוב, עכשיו לגופו של עניין, זה בעצם, זה אני חושב איזושהי מגבלה מאוד בסיסית שקיימת ברמב״ם, ולא תמיד שמים לב אליה. יש מה להגיד עליה בהזדמנות, אולי בעונג שבת, אבל כרגע אני רוצה לעבור לחלק ג', לחלק ב' פרק כ"ב. הרמב״ם אומר ככה, וכלל אומר לך, אף על פי שעדע שהרבה מן העוזרים לאוהביהם ייחסוני באלו המאמרים, אם למיעוט הבנת דבריהם או לנטייה מהם בכוונה, אלא שכלומר יש הרבה שטוענים שאני לא יודע למה הוא מתכוון, שלא מבינים, שאני לא מבין מה מישהו אמר, לא יודע מי זה המישהו הזה, אלא שאני לא מפני זה אמנה מלומר מה שהשגתי והבינותיו כפי קוצר יד שכלי. והכלל הוא שכל מה שאמרו אריסטו בכל הנמצא אשר מתחת גלגל הירח עד מרכז הארץ הוא אמת בלא ספק, ולא ייתה ממנו אלא מי שלא יבינהו, או מי שקדמו לו דעות ירצה להרחיק מהם כל סותר ושומרם, או שימשכו הדעות הם להכחיש עניין נראה. אמנם, כן, אדם, בקיצור, בתחומים מסוימים שהם מתחת לגלגל הירח, נכון, מה זה מתחת לגלגל הירח? מה הפשט? מה זה מתחת לגלגל הירח?
הארץ.
מה? כן, הגלגל הירח זה הגלגל הראשון, בשבע הגלגלים שהרמב"ם מונה, הגלגל הראשון שהוא מעל כדור הארץ זה גלגל לירח, אחרי זה יש כוחה ונוגה וצדק, אחרי זה לא יודע בדיוק מה היה התמונה של העולם שלהם, זה כתוב בכל סודי התורה, אבל הגלגל הראשון שהוא מעל כדור הארץ, שהוא בשמיים כאילו, זה הירח, נכון? אז בארץ, הירח זה לרמב״ם יש תפיסה נורא מוזרה, שמה? לרמב״ם יש תפיסה נורא מוזרה, שהגלגלים הם, למה אתה צוחק? מה? מה, 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 למה אני רוצה להגיד?
למדעתי, הוא לא קשור לימין.
כל תפיסת הגלגלים הזאת, זה תפיסה שעברה לך בעולם הקדום. כן, אז א', בצד המדעי, הפיזיקלי, היה להם איזו תפיסה שיש איזה גלגל כזה, ועל הגלגל יושבים כוכבים, ואז יש גלגל שמסתובב. זה משהו מוזר אחד. אבל הדבר העוד יותר מוזר ברמב״ם הוא, שהוא ייחס לגלגלים איזשהו... כן, איזשהו איכות כמו של מלאך, כמו של שכל נבדל. אז כשהוא אומר שאריסטו הוא צודק בכל מה שמתחת לגלגל הירח, גלגל הירח זה איזשהו תפיסה נבואית ראשונה, כן? זה התפיסה הנבואית הראשונה, וכל מה שמתחת לתפיסה הנבואית הראשונה הזאת, אריסטו צודק בו. אתם מבינים למה גלגל הירח זה סוג של נבואה? מה שפה זה פיזיקה. גלגל הירח זה מלאך, נכון? זה איזשהו מלאך בעצם, שיש לו השגה מתוך ההשגות של המלאכים, יש מלאכים יותר רציניים ממנו. אבל הגלגל הירח, אני פשוט מנסה להפשיט את המושגים המאוד מוזרים של הרמב״ם ולהגיד, אוקיי, בואו נוציא את האמירה הזאת שהשכל הזה שייך לגלגל. השכל הזה לא שייך לגלגל. השכל הזה זה איזשהו ישות שהקדוש הוא ישות מלאך, נקרא לו איך שלא נראה, איזשהו כוח נבואי ראשוני. תפיסה על אנושית הקרובה ביותר לאנושיות. התפיסה האנושית היא מסוימת. יש מעל התפיסה האנושית עוד תפיסה. למי אני משייך את התפיסה הזאת? אני יכול לשייך את התפיסה הזאת לגלגל, אני יכול לשייך אותה למלאך, אני יכול לשייך אותה להתגלות נמוכה של הקדוש ברוך הוא. כך או כך, זה לא כל כך חשוב. הכוונה היא שיש משהו מעל התפיסה האנושית. יש את התפיסה האנושית, וגלגל הירח זה הרמה הבאה מעל התפיסה האנושית. זה בעצם המושג גלגל הירח. הנקודה הראשונה שמעל התפיסה האנושית. נכון? אתם מסכימים איתי למושג, להבנת המושג גלגל הירח? הועיל והרמב״ם פירש את המושג גלגל, שלגל יש שכל, אז עכשיו אני יכול להתנתק מהמושג גלגל, ולהגיד יש שכל אנושי, ויש את השכל שעומד מעל השכל האנושי. ותפיסתו של אריסטו לא יכולה לאחוז בשכל הזה שמעל השכל האנושי. אין לו אחיזה בכלל בשכל הזה, אין לו נקודת מגע איתה. הוא אמת בלי ספק, ולא ייתם ממנו אלא מי שלא יבינה, ומי שקדמו לו דעות ירצה להרחיק מהם כל סותר ולשומרם. כלומר, רק דעות קדומות יגרמו לך לא להקשיב לזה. או שימשכו הדעות האם להקיש עניין יראה. אומנם כל מה שידבר בו אריסטו מגלגל הירח ולמעלה. זה לא שהוא לא עוסק בזה. אבל הוא כדמות מחשבה וסברה. מלבד קצת דברים, כל שכן במה שיאמרו בסדר השכלים וקצת אלו הדעות האלוהיות אשר יאמינו, ובהם ההרחקות העצומות וההפסדים הנראים המבוארים בכל האומות והתפשטות הדעות, ואין מופת לו עליהם. למה אין לו מופת עליהם?
כי הוא לא מבין בזה, זה מעלה.
או? כי אי אפשר. זה נראה לי הנקודה. זה דבר שהוא מופקע מהוכחה. או אין וזה, יש את האדם, ויש את מה שמעל האדם, בתחום שמעל האדם לא שייך בכלל לדבר על הוכחות. זה לא שהוא לא מספיק חכם כדי להגיד הוכחות, או אין, פשוט לא יכול להיות הוכחות. ולא תדקדק כי אותי כושר הספקות אשר התחייבו לדעתו, ותאמר בספקות יבטל דעת או יתקיים סותרו, אמת כן, בסדר, אז יש כמה ספקות על אריסטו, אז מה? אמת כי העניין אינו כן, אלא אנחנו נעשה עם זה הפילוסוף, מה שציוונו שנעשה הוא הנמשכים אחריו. וזה ש... אקסנדר כבר בער שכל מה שלא, וזה מה שאתה, מישהו הזכיר פה קודם, שכל מה שלא יעמוד עליו מופת, צריך שיולכו שני קצוות הסותר בעניין. הוא נציב את שתי האלטרנטיבות, ויראה מה יתחייב לכל אחד משני הסותרים מן הספקות. כן, נציב את שתי העמדות, ואז נעלה את הספקות שעולים בכל אחת מהעמדות, ויאמן המעט בהם ספקות. וכן אמר אקסנדר שימשך העניין בכל מה שיראו וכו'. אחר כך הוא אומר, וכן עשינו אנחנו, כאשר התבהר אצלנו שזאת השאלה, והיא אם השמיים הובים או קדמונים, אין מופת על אחת משני הסותרים בה, ובארנו הספקות המתחייבות לכל אחד משתי הדעות. הראינו לך שדעת הקדמות יותר רב ספקות ויותר מזיק במה שראוי שיאמן בחוק השם, מחובר להיות החידוש דעת אברהם אבינו ונביאנו משה רבנו עליו השלום. ואחר שזכרתי מבחינת הדעות בספקות, הנני רואה שאבאר לך בזה מעט. אז קודם כל, באמת אני חושב שיש פה נקודה שמאוד מתקרבת למה שראינו ברמב"ן בשבוע שעבר. בשבוע שעבר ראינו את מה שרמב"ן אומר על על היוונים. זה בעמוד קוף ממזיין בתורת השם תמימה. יש לכם את זה? באמצע העמוד, וכאשר קמו היוונים והם עם חדש שלא נחלו חוכמה, כאשר ביאר בעל ספר הכוזרי, כן, לפני כן הוא דיבר על המסורת שהייתה בריאת העולם, קם האיש הידוע, שהוא אפילו לא רוצה להזכיר את השם שלו, ולא האמין רק במורגש וחיפש חוכמות מורגשות והכחיש הרוחניות ואמר, ואז הוא מדבר על דברים שפה אולי אתם לא יכולים, לא, אולי לא נזדהה איתם לגמרי, ואמר שעניין השדים על אריסטו. בזה, אבל לא בדברים אחרים. ואמר שעניין השדים, נכון? לא, אבל הוא אמר כיוון שהוא היה מטריאליסט, לכן, ואמר שעניין השדים, נכון, אתה צודק שימשון. הוא דיבר על המשפט הבא, אבי דיבר על המשפט הבא, ואמר שעניין השדים הוא מעשה הכשפים אפס, ואין בעולם פעולה, וזה ודאי לא הרמב"ם, ואין בעולם פעולה רק לטבעיים.
הרמב״ם כי הוא כן מסכים לזה בצורה כללית.
אבל הרמב״ם יש נס.
כן,
אבל
מה זה נס?
אז זה נס. לא, 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 אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה. הרמב״ם באופן כללי אין לו חידוש גדול במושג נס. הוא מאוד מסורתי. הרמב״ם הוא מאוד מסורתי במושג הזה. מאוד 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 סטנדרטי. נדבר על זה כשנגיע לשם. הרמב״ם הוא די סטנדרטי. זה נכון שהוא מדגיש איזושהי נקודה שלא הודגשה באלה של לבנה, אבל הוא די סטנדרטי. ומכל מקום, באותו זמן שמשה רבינו עליו שלום, טוב, אנחנו נעצור כאן, אבל כמו שאתם רואים, גם הוא עוסק בנקודה הזאת שהחוכמה, שאריסטו מגיע, אריסטו עוסק במורגשות ולא בנסתרות. והרמב"ם אומר, זה לא שהוא לא עוסק בנסתרות ולא שאני לא יכול לקחת משהו משם, אבל כל מה שנמצא שם, פה אני כבר, יש לי כלים אחרים ויש לי מסורת, וזה מה שהרמב"ם אומר בסוף, מחובר להיותו מסור בידינו מאברהם אבינו ומשה רבנו עליו השלום. עד כאן, הרב חיים מנבון מחכה.